לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, י"א בתמוז תשע"ח, יומן לפי שעה היום. האם אנחנו על סף התנעת מהלך מדיני, כפי שהן מלמדות הצהרותיהם של שליחי טראמפ למזרח התיכון? אדבר כאן עם הדוקטור גדי חיטמן, איש המחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת אריאל. הוא לא מתרשם, נגלה לכם כבר עכשיו, הוא לא מתרשם מהדיבורים והמפגשים בין ראש הממשלה לשליחים האמריקאים. מדובר לטעמו בלא יותר מאשר שיחות תחזוק למצב הקיים, ולא פריצת דרך מדינית כלשהי. הוא יהיה כאן כדי להסביר מדוע הוא סבור כך. אנחנו נצל את נוכחותו של הדוקטור חיטמן איתנו כאן ביומן החדשות, כדי לשוחח גם על התמורות בסעודיה. בימים אלה מלאה שנה לסימונו של יורש העצר הסעודי כמלך הבא, מי שלא מיוחסות רפורמות משמעותיות בסעודיה, רפורמות שזכו לביקורות לא מבוטלות בקרב אנשי דת במדינה, בין השאר מדובר גם בנהיגת נשים, מה שהחל ממש הלילה, אבל גם קשרים כאלה ואחרים עם ישראל. מה המשמעויות המהלכים הללו? נבקש לשמוע מהדוקטור חיטמן. נביא בפניכם גם את סיפורה המוזר מאוד של צעירה שהתנדבה לשירות לאומי בסוכנות היהודית. היא התקבלה, עברה את כל המיונים, אפילו התחילה את שנת השירות שלה במונטריאול, קנדה. אבל כשהיא שבה לארץ לביקור מולדת, הודיעו לרשויות הצבא שמצטערים, היא רשומה כעריקה, והיא לא, אם היא לא תתגייס, היא תמצא את עצמה בכלא. איך קורה דבר כזה? מה קורה בין שני הארגונים הללו, הסוכנות וצהל? ואיך נערה בת 19 הופכת להיות אולי קורבן של הקצר בין שני הארגונים? נשמע את הדברים בהמשך היומן. בימים האחרונים מלאו 70 שנה לטיבועה של אוניית הנשק של האצ"ל, האלטלנה, ועדיין כך נראה לא רק המחלוקות סביב הפרשה נמשכות, אלא גם זרימת עוד ועוד פרטים בלתי ידועים שנוגעים לאוניית הנשק ולנסיבות הגעתה וטיבועה. יהיה איתנו כאן ההיסטוריון הצבאי הרי יצחקי, הוא יספר לנו כמה מהפרטים הלא ידועים הללו. נתהה גם איך אליו הגיעו דברים שלא הגיעו להיסטוריונים אחרים. קצת מונדיאל, אחד החידושים המדוברים ביותר באליפות העולם בכדורגל, הוא שימוש בטכנולוגיות שונות לעזרת שופטי המשחקים. יהיה איתנו כאן חוקר הספורט הפרופסור אילן תמיר, ממנו מבקש התייחסות למשמעויות של הטכנולוגיות הללו, וגם ננסה לבקש תשובה לשאלה למה חלפו כל כך הרבה שנים עד שהשינוי הזה התחולל בעולם הספורט. וגם שלט ההנצחה לזכרו של מאיר טוביאנסקי, זיכרונו לברכה, קצין צהל שהוצא להורג במשפט שדה על לא עוול בכפו בשנת 48, לאחר שהוא האשם בעברת מידע לבריטים. השלט הזה הוא שר בידי אלמונים. יהיה איתנו כאן חוקר ארץ ישראל יעקב שנקמן, שביקר במבנה בית הקשתות שבקיבוץ הראל, המבנה שבו הוצא טוביאנסקי להורג, ומשם הוא שר שלט ההנצחה. הוא בעצם זה שגילה את המעשה. אנחנו נשמע את הדברים וגם ננצל את ההזדמנות כדי להביא כאן את סיפור הנשכח של טוביאנסקי. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לדוקטור גדי חיטמן, מרצה במחלקה למזרח תיכון באוניברסיטת אריאל. שלום לך.
בוקר טוב.
איתך אנחנו רוצים לשוחח על שני עניינים. קודם כל, כולם מתרגשים ונרעשים לנוכח מה שקרה הלילה. הנשים הסעודיות עולות אל הכביש, שזה דרמה מזרח תיכונית כוללת. אנחנו נרצה לדבר על ההיבט הסעודי המשתנה בתקופה הזו, אבל לפני כן אנחנו נרצה לפתוח ולשמוע ממך קצת חוות דעתך על המפגשים הדחופים והבעולים בין ראש הממשלה לשליחיו של הנשיא האמריקאי. האם הסכם שלום עומד לפרוץ לנו לתשואות העולם כולו?
אתה יודע שאומרים שנבואה ניתנה לשוטים, אבל כמי שמלווה את העניין הפלסטיני ואת הנושא המדיני כבר למעלה משלושה עשורים, תרשה לי לאמר שזה לא יקרה בחצי שנה הקרובה. אני חושב שמה שראינו בעשור האחרון בעיקר מהאמריקאים זה עניין של תחזוקה. גם גרינבלט וגם קושניר היו כבר בסבבים קודמים אצל ראש הממשלה מאז שטראמפ נהיה נשיא. נכון שזה נראה הסבב הכי רציני מכל לעומת האחרים, אבל עוד לא ראינו תוכנית אמריקאית. אנחנו לא יודעים באמת מה היא כוללת. ואתה יודע, במזרח התיכון צריך לפחות שלושה לטנגו. צריך את האמריקאים, צריך אותנו וצריך את הפלסטינים. בוא נראה מה הפלסטינים יגידו על מה שיציעו להם. מה שיצא בינתיים החוצה על סוג של השיפור הכלכלי ברצועת עזה, חשוב ככל שיהיה, בוודאי לא יספיק לאבו מאזן, הוא ירצה הרבה יותר מזה. ולכן, אני מבין את ההתרגשות התקשורתית, אבל לאט לאט.
עכשיו, בכל זאת, מכיוון שאתה אומר, הדברים הם פחות או יותר שומרים על אותה רמה של העמימות, כי הרי מהיום הראשון של טראמפ מדברים על עסקת המאה, גם היום מדברים על אותה עסקה שאנחנו לא יודעים מה קורה בה, אבל בעצם למה באמת הם מגיעים דווקא היום? מה קרה עכשיו? זה ההתלהטות ברצועה? זה אולי הבחירות, בחירות אמצע הקדנציה שמתקרבות? מה?
לא, אני קודם כל תראה, טראמפ נשיא מינואר 17, אנחנו כבר בסוף יוני 18, לקח להם 17 חודשים להגיד שהם ישימו את התוכנית בסוף הקיץ או באמצע הקיץ, אז בואו נחכה ונראה את התוכנית. אגב, אם יש לכם תוכנית, למה לא שמתם אותה כבר שפתחת את השגרירות האמריקאית? הייתם קצת מורידים את גובה להבות בצד הפלסטיני? אני חושב שמה שקרה בעיקר זה סוג של תחזוקה, כדי לבוא להגיד לעולם, הנה תראו, למרות כל העיסוקים שלנו בזירות האחרות, מצפון קוריאה, דרך גרעין האיראני, והצהרות האחרות שיש לנו עם הפליטים במקסיקו, גם את הפלסטינים וגם את הישראלים לא שכחנו, ואנחנו רוצים לקדם את העניין, ואולי גם יש לנו תוכנית, ואתה יודע מה, אני אפילו הולך עם הכותרת שלך, אולי זה גם תוכנית המאה, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה יש שם. אני רק רוצה להזכיר לך ולמאזינים, שכל סוגיות הליבה הכבדות, שהיו אמורות להידון ולהיפטר באוסלו, ואנחנו למעלה מ-20 שנה מאוסלו, לא נפטרו. לא סוגיית המקורות הקדושים בירושלים, לא סוגיית הפליטים, לא סדורי הביטחון, הכל עומד וקיים, שריר וקיים, שום דבר עוד לא בא עם פתרונו. עכשיו, אם יש לקושניר ולגרינבלט איזשהו שפן וכובע שהוא קסם, שאף אחד לפנינו לא הכיר לפני זה, קדימה, ספרו לנו. רק רוצה להזכיר לך ולמאזינים פעם נוספת, שלאורך כל השנה וחצי האחרונות, מה ששמענו מאבו מאזן, זה בעיקר קללות וגידופים כלפי הנשיא טראמפ והשגריר האמריקאי בתל אביב פרידמן, כן, שנתפס יותר כיהודי מאשר אמריקאי בעיני הפלסטינים, ולא ראינו שום גדולות ונצורות בעניין הזה, רק ראינו בסוף השבוע כותרת אחרת, שאבו מאזן ואנשים אומרים, ארצות הברית רוצה לרסק את הרשות הפלסטינית. אגב, אם היא רוצה לעשות את זה, בואו נעשה את זה. אין בעיה, גם בסדר. העובדה היא שאנחנו כעשור ללא תהליך מדיני, לא התקדמנו בזירה הפלסטינית, ודעקה שאירועי הטלטלה האזורית המכונים בשוגג על ידי מומחים אחרים, והתקשורת, אביב ערבי, כי זה ממש לא אביב, למרות שהוא אצל ערבים, כל אלה פגעו בעניין הפלסטיני, כי הם הציפו אל השטח, אל מעל פני האדמה, הרבה מאוד סוגיות אזוריות שהעולם הערבי כולו מטפל בהן, ולא בנושא הפלסטיני. זה מה שקרה כאן. אתה רוצה דוגמאות? אני חושב אתכם למחביר. דאש,
כן.
סונה ושיעה, פליטים, אין אונוס כלכלי הולך וגדל על המדינות הקולטות בדגש של ירדן ולבנון, שנענקות תחת מיליוני פליטים סורים, אף אחד לא באמת יכול להחזיק אותם, למעלה הסיוע הכספי המפרצי, כן, וקצת תרומות של קרן המטבע הבינלאומי והבנק העולמי, כל הסוגיות האלה ביחד, כן, והעימותים בתוך העולם הערבי בין סעודיה ומצרים מצד אחד לבין קטאר מצד שני, וההגמוניה בין ארדואן לבין סיסי, כל כך הרבה צרות עלו כאן בעשור האחרון כתוצאה מהטלטלה האזורית שהתרחשה מסביבנו, כן, שהביאה כולל למה שאמרת בפתיח, לעובדה שאנשים בערב הסעודית נוהגות היום, שהנושא הפלסטיני קצת, לא קצת, הוא הרבה מזנח. ועכשיו יש איזשהו ניסיון, אמיתי ומלאכותי, אתה תחליט, להעלות אותו קצת אל סדר היום הציבורי, ולכן אנחנו נורא מתרגשים, כי פתאום קורה משהו. ראש הממשלה יושב 4 שעות עם קושניר וגרינברג ביום שישי, הוא פוגש אותם שוב במוצאי שבת, אבל איפה תכלס? מה אתם מציעים? מה אתם מציעים שמבטיח את האינטרסים הישראלים? מה אתם מבטיח ש... מה אתם מציעים שמבטיח את האינטרסים הפלסטינים? איפה אתם מייצרים חפיפה בין האינטרסים? איפה אתם מתגברים על השונות בין האינטרסים? יש פה כל כך הרבה שאלות. אני כבר לא מדבר על דעת הקהל בישראל, אם אפשר לקבל את ההסכם כן או לא, ואני לא מומחה לישראל. בוודאי דעת הקהל בצד הפלסטיני, שבשנים האחרונות התרחקה מהנושא המדיני, ומטפלת היום בהיבטים אחרים לחלוטין, כמו כלכלה, וחברה, וחינוך, ובריאות, ותשתיות, דברים שבישראל לא שמים אליהם לב, כי זה לא ממש מעניין אותנו, כי הם רק פלסטינים. כל הדברים האלה בכלל אנחנו לא מדברים עליהם, אז בואו קודם כל תפתחו את התוכנית, כי תראה, אני אגיד לך שימון, זה נורא פשוט, שלום עושים כששמים את ההסכמים על השולחן. למה להסתיר? תכן אותי אם אני טועה.
אז אולי, אני רוצה להציע לך הצעה, דוקטור חיטמן, אולי אומרים, אומרים האמריקאים נכון, כדי להצליח או כדי להעלות נושא מדיני, צריך לשים דברים על השולחן. אבל... אנחנו לא רוצים לעשות את זה בכפייה, וזאת הייתה האמירה שלנו גם לפני הבחירות, אנחנו לא נכפה על הצדדים. ואם אנחנו עכשיו נבוא ונכפה על אבו מאזן שלא רוצה לדבר ורק מקלל ומגדף אותנו, אז זאת תהיה אותה כפייה שאנחנו נגדה. אנחנו עדיין רוצים להידבר איתו. אנחנו רוצים להידבר איתו. בכוח אנחנו נביא אותו אל השולחן, נראה לו את עוצמתנו מול צפון קוריאה או מול כל גורם אחר בעולם, ונגיד לו, אדוני, תבוא לשולחן עם הכללות שלך, ורק אחרי זה נוציא את הבשורה שלנו, האמריקאים, נוציא את הבשורה שלנו לעולם.
ואז מה? אז אתה אומר בעצם, אתה אומר שעכשיו מה שהם עושים זה... סוג של פרס על ערפת, בוא על אבו מאזן.
יפה, ערפת להזכור מעניין, כן?
לא, ערפת כבר לא איתנו שנים ארוכות. אתה אומר בעצם, הם מפעילים על שם לחץ טקטי, בוא למסע ומתן.
כן, מאוד פשוט.
אוקיי, ואז?
ואז אנחנו נשמע סוף סוף מה יש בתיבה הזאת של עסקת המאה.
לא, בבקשה, אני לא מתנגד. קדימה, בוא נדבר.
אוקיי.
בבקשה, אבל אתה מבין שמה שאתה בעצם אומר לי ולמאזינים, שאנחנו משחקים בטקטיקה, לא באסטרטגיה באמת. האסטרטגיה היא באמת מה התוכנית הזאת אומרת. איך אנחנו מסבירים, כן, את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, זה פעם אחת. כן גושי התיישבות, לא גושי התיישבות. האם אנחנו מפנים התנחלויות קטנות, או לא מפנים התנחלויות קטנות? האם אנחנו נותנים להם ספקטרום בשליטה באוויר, בהיבט של שליטה באוויר, שליטה בקוויפר ההר והמים, פליטים כן או לא, מכסות כן או לא, מעמד המקומות הקדושים בירושלים כן או לא, מה אתם מציעים? חבילת הטבות כלכלית לעזה זה נהדר, אבל זה לא מספיק. הנה, בסוף לדעתי גם אינטרס ישראלי שבעזה המצב הכלכלי יהיה יותר טוב, אבל זה לא מספיק. חוץ מזה, יש עוד משהו שבכלל לא היה בשיחה הזאת. נניח שאבו מאזן לשיטתך יבוא לשולחן, ונניח שהוא יקבל את התוכנית האמריקאית כחרבה או כלשונה, וגם ישראל תגיד על זה אמן. האם אבו מאזן יכול להבטיח משהו מהתוכנית הזאת ברצועת עזה בלי חמאס? אנחנו בעצם מדברים היום, שימון, על שתי ישויות פוליטיות בזירה הפלסטינית, לא ישות אחת. ומה, מי יתקע לידינו שחמאס תסכים למה שאבו מאזן מסכים? הרי ברור שהיא לא תסכים. כי אם היא תסכים, היא כבר לא תהיה חמאס. אז איפה אנחנו, יש פה פלוטר בלתי פתיר. האם עסקת המאה כוללת בתוכה גם שיחות בין ישראל לבין חמאס, למשל? אני לא יודע, אתה יודע?
כנראה שלא, גם אני לא יודע.
ולכן אני חושב שכל הכבוד, גם בקרב חוגי ימין וגם בקרב חוגי שמאל, הראשונים אומרים, איזה יופי, תהיה תוכנית עסקת מאה שארצות הברית מחבקת את ישראל ועוזרת לנו, והשמאל אומר, איזה יופי, סוף סוף יהיה אולי תהליך מדיני ונתקדם. אני חושב שזה מוקדם דבריך על המוגמר, אנחנו עוד לא יודעים איך המותר הזה נראה, אין לנו מושג איזה שוק של עוגה, הם יכניסו לתוך התנור, אנחנו לא יודעים אם העוגה הזאת תהיה טעימה, זה כלל יעיקו לשני הצדדים, אני מציע בנחת, לעקוב כן, להתייחס להצהרות כן, אבל אנחנו עוד לא במקום שהתחלנו תהליך מדיני, או חידשנו תהליך מדיני, שיש תוכנית אמיתית, רצינית, שיש על מה לסכן צוואר בשני הצדדים, כן, שיש בשלות אמיתית בקרב שתי ההנהגות שלנו ושלהם להגיד, אוקיי, סוף סכסוך, בוא נעשה הסכם, אני עוד לא רואה את זה. תרשה לי קצת לשפוך מים קרים על השמחה הזאת, לדעתי זה קצת מוקדם.
שמחה פה ועצב פה, את כולם אתה מנסה להרגיע, שזה גם דבר חשוב, ועכשיו בוא נעבור...
לא, אני אגב לא מנסה להרגיע בכלל, אני רק אומר, חבר'ה, בואו ניקח את הדברים בתורה מאוד מאוזנת, ולא נשכח שבתוך השגרה שמתנהלת תקופה ארוכה מאוד, בין ישראל לבין עזה, ובין ישראל לבין יהודה ושומרון, אנחנו צפויים מדי פעם לראות גם גלים מסוימים של הסלמה ביטחונית, בדיוק כמו מהסוג שראינו בסבבים האחרונים של הירי הרקטי ברצועה, או כמו למשל האירוע שהיה אתמול במחנה הפליטים בחוסם, האם היה שם פיגוע כן או לא, כי המחבל הבנתי הסגיר את הפיגוע וטוען שזו תאונה, אבל דברים מהסוג הזה של פיגועים קטנים או פיגועים גדולים, פעם אומרים שהעסק עדיין כאן, וצריך לפתור אותו. כרגע הוא עדיין לא נפטר, זה תמונת המצב.
לקחת את הדברים האלה בחשבון, עכשיו בוא נעבור לעניין הנוסף שהזכרתי אותו בתמצית בתחילת הדברים. אז בימים הללו מלאה שנה לסימונו של יורש העצר הסעודי מוחמד אל סלמן, בן סלמן אל סעוד, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, הוא סומן כמלך הבא. מיוחסות לו רפורמות משמעותיות בסעודיה, הוא זוכה גם לביקורות לא מבוטלות מקרב אנשי דת במדינה על הרפורמות הללו, בין השאר מדובר באותה רפורמה מופלאה של נהיגת נשים, אבל גם יש תמורות במדיניות החוץ של סעודיה בעקבות הסימון הזה של בן סלמן, ואנחנו רוצים לשמוע קצת גם על הנושא הזה ממך, דוקטור חיטמן.
מוחמד בן סלמן הוא יליד אוגוסט 1985. זה אומר שהוא יהיה בעוד חודשיים ב-33, ואבא שלו, המלך סלמן, סימן אותו כיורש עצר, והוא יהיה המלך הבא של ערב הסעודית, וחלק גדול מאוד מהטיפולים או שהנהגת מדינה מטפלת, הוא כבר מטפל בתפקידו כיורש עצר, ואני מחלק את הדברים בשניים בעיקר, אחד זה נושא פנים והשני זה נושא חוץ. אני אתחיל מנושא הפנים שבהם אתה סיפרת על המאזינים בהתרגשות הזה שנשים נוהגות מהיום בערב הסעודית, אגב רק כאלה שיש להם כרגע רישיון בינלאומי, אבל העסק הזה כמובן ילך ויתפוס אותם. תראה, זה צעד קטן לסעודיה וצעד קטן לנשים, אז זה עוד צעד הרפורמות שעושים בעיקר כדי לקרב את הצעירים אל בית המלוכה. הרב הסעודית היא מדינה שיש לה 33 מיליון מושבים, מהם כ-7 מיליון זרים, ובתוך ה-26 מיליון אזרחים, שני שליש הם מתחת לגיל 30. זאת אומרת, האנשים האלה, בלי שיהיו בחירות לפרלמנט, בלי שיבחרו מלך, האנשים האלה הם אנשים צעירים, יש להם חלומות, רובם גם משכילים, והמלך הזה מבין, שצריך לתת, או יורש העצר מבין, שצריך לתת להם מענה למאוויים שלהם, כולל למגזר הנשים, ולכן אנחנו רואים סוג של רפורמות קטנות בצמצור. הם רק עצרו לפני חודש גם פעילי זכויות אדם, מה שאומר שלא הכל בדיוק נקי בממלכה הזאת, אבל כן, יש בהחלט סימנים של ניסיון ללכת לקראת הצעירים והצעירות, לשפר את המצב ולייצר אולי קצת אופק של יותר ליברליזציה. אם כן, מזכיר עדיין לכולם, גם פה זאת מדינה שמרנית מאוד, עם תפיסה וואהבית, קיצונית, לאט לאט הדברים האלה קורים במשורה. למה זה קורה? זה קורה גם לא בגלל שהוא בחור צעיר, לא בגלל שהמצב הכלכלי בערב הסעודית הוא רע בשנים האחרונות לאור הירידה במחירי הנפט, זה קורה גם בגלל שהטלטלה האזורית הזאת הביאה לכך שהערב הסעודית נאלצה לשנות את מדיניות החוץ שלה, כי כשהיא רואה מה קורה בתוניסיה ומצרים, מסוריה ומקורות אחרים, הדבר האחרון שבית המנוחה הזה רוצה זה שהמחאה הזאת תחלחל פנימה אל תוך הממלכה. וכתוצאה מזה שיש לנו היום מאבקים בין סונה לשיעה, כמו שהזכרתי קודם, וג'יהאד עולמי ועצרות אחרות של פליטים, הסעודים התאימו את מדיניות החוץ שלהם, כולל מול ישראל. וזה נקודה מאוד מאוד משמעותית שקושרת גם לנושא הפלסטין מקודם. אנחנו רואים היום, כבר למעלה משנה וחצי, או יותר, שנתיים, עוד לפני בן סלמן, אנחנו רואים כל מיני מגעים הולכים וקשרים שהולכים נרקמים בין ישראל לבין המדינות הערביות האלה, במפרץ הפרסי, בראשון ערב הסעודית, מבלי שפתרנו את העניין הפלסטיני. משום שמה שקרה שם, זה שאותה מדינה בראשות מוחמד בן סלמן אומרת לעצמה, אם אני יכולה למקסם את האינטרסים שלי כממלכה, וישראל יכולה לעזור לי בזה, אז על פי הכלל היהודי העתיק, אני אהיה אחד קודמים. בואו נעזור קודם לסעודיה. אחר כך, אם אפשר, נעזור גם לפלסטינים. קודם נעזור לעצמנו. ואם ישראל יכולה לעזור לנו בזה, בחקלאות, בטכנולוגיה, במדע, ברפואה, במודיעין, בביטחון, עד רבה. והביטוי של זה בשנה האחרונה אל מול ישראל, בשינוי של מדיניות שאתה מדבר עליה, שימון, היא מאוד פשוט. אתה רואה יותר ויותר אנשי דת שנשלחים לטלוויזיה הסעודית פעם ב... ומסבירים לציבור בערב הסעודית, לא לנו, למה ישראל היא, יש לה זכות קיום במזרח התיכון, כן, והיא לא מדינה אויבת. האויב אגב בעיתונות הסעודית הוא איראן ולא ישראל. תמיד, מסורתית לשנים האחרונות. ולכן, מה שהסבא של המלך, של יורש העצר, הסבא שהקים את, הקים את הערב הסעודית, אמר למופתי ב-37, חאג' אמין אל-חוסייני, אל תסכים לוועדת פיל, כי חלוקת הארץ 80-20 לא מקובלת, היות שכל האדמה היא שטח הקדש של וואקף, הנה לך עברו 80 שנה, והנכד שלו, שיהיה מלך, מתראיין בעיתונות אמריקאית לפני 3 חודשים, ואומר את הדבר הבא, ישראל יש זכות קיום, מה הבעיה עם זה? אז קרה כאן משהו, זה ברור לגמרי, ואני חושב שמה שקרה בעיקר זה שהמלך הזה, בשילוב הבעיות האזוריות מסביב, שם את הרב הסעודית במקום שבו היא היום מתייחסת לדברים בצורה יותר פרגמטית, מסיבה פוליטית גרידא, היא חפצת חיים. בית המלוכה הזה חפץ חיים. ואם ישראל יכולה לעזור לו לשרוד, אז למה לא?
וכמו כל מה שהזהירו אותנו ועוררו ואמרו לנו שאם לא נמצא פתרון לעניין הפלסטיני לא נזכה לשום קשר עם מדינות המפרץ, אז כל הדבר הזה מסתבר שנמוג בסחף האינטרסים.
נדמה לי ששוחחנו על זה בשיחה הקודמת שלנו לפני מספר חודשים, אני תרסמתי על זה מחקר בתחילת השנה, אם מותר לי לשתף את מאזינים, ואנחנו הראינו, שותפי דוקטור חן קרצ'ר ואני, okay. שנורמליזציה במזרח התיכון איננה מחויבת בחתימה על הסכמים והחלפת שגרירים ובתליית קדים, בגלים מעל בניינים. אנחנו נמצאים בנורמליזציה בפועל מסוגים שונים, שהיא איננה במישור הדיפלומטי הקלאסי, זה אומנם מושג מערבי, אבל במזרח התיכון הוא מאבק את תכולה אחרת למשמעות שלו, ואנחנו מול ערב הסעודית ומול אומן וקטר וקווייט ובחרן ואתה יודע מה אפילו במגרב מול מרוקו וטוניסיה נמצאים בסוג של יחסים, כן, שאנחנו מקדמים שיתופי פעולה בינינו למדינות הערביות מפני שיש פתרון לתהליך המדיני. וההוכחה הכי טובה לזה היא דברים שאמר ראש ממשלת ישראל לפני שבועיים בירושלים, וזה תעודת הרחבה בכל העולם, היחסים בינינו לבין מדינות ערב, כך הוא אמר, הם מעבר לכל דמיון. נדמה לי שהאמירה הזו מקפלת בתוכה הרבה מאוד דברים שטרם פורסמו וטרם סופרו לציבור הישראלי בצורה רחבה. יש מחקר שכתבנו על זה, אתם מוזמנים לקרוא.
כן, הנה, שלחנו את המאזינים שלנו לשיעורי בית, ובהחלט יש משימות פה בשיחות אצלנו, זה בסדר גמור. הדוקטור גדי חיטמן, איש מחלקה למזרח התיכון, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך על הדברים.
שמחה ויום טוב.
כל טוב, שלום שלום.
ביי.
ועכשיו נמצאת איתנו על קו הטלפון ליאת חג'בי, שלום לך.
שלום, שלום רב, שלומך.
אני בסדר גמור, את נאמר, את תושבת באר שבע, את בת 19, ובעצם אם אני אתמצת את מה שהבנתי מהסיפור שלך ועוד מעט אנחנו נספר אותו לפרטים, את בעצם התחלת שנת שירות של, במסגרת הסוכנות היהודית במונטריאול, ופתאום את מגלה שבעצם מישהו לא דאג לעדכן את רשויות צהל בכך שאת מתחילה שירות לאומי ועברת את כל המבחנים והמבדקים לטובת העניין הזה, ובעצם מבחינתו של צהל את משתמטת, וצהל אומר לך, גבירתי, עוד חודש את מתגייסת או הולכת לכלא. זה בעצם המצב שלך, נכון?
נכון, נכון לגמרי.
ספרי לנו את הסיפור מההתחלה.
אז אני ליאת חג'בי, יצאתי לשנת שירות של הסוכנות היהודית, עשיתי מיונים כמו כל אדם רגיל והתקבלתי. הסוכנות היהודית אומרת לכל השינשינים, ל-120 שינשינים, אנחנו דואגים לדחיות שירות שלכם. הדבר היחיד שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו מסמך שאתם יוצאים לשנת שירות של הסוכנות, ואנחנו משם לוקחים את האחריות, אנחנו דואגים לדחיית שירות שלכם. ככה אני עשיתי, ככה עשו עוד 120 שינשינים, ואני הייתי...
אגב, את הדבר הזה, את האמירה הזאת, אגב, למי שלא הבין, שין שין, שנת שירות, למי שלא במקרה, פספס. אבל את האמירה הזאת, אנחנו דואגים לדחיית השירות שלך, הם אומרים לך מה, בעל פה, או כותבים את זה באיזשהו מסמך?
הם עושים גם ערב הורים לכל ההורים. באמת הם אומרים, אנחנו לא מתחייבים על תפקידים מול צהל, אנחנו לא יכולים להתחייב על זה, אבל את הדחיית שירות אנחנו דואגים, ובנוסף אז גם שולחים לך את המסמך שאתה צריך להחזיר להם, והם אומרים לך, אתה רק צריך למלא את המסמך הזה, ואנחנו פה לוקחים את כל, כי לנו יש תקשורת עם האגף חברתי ביטחוני של צהל, ואנחנו אחראים על כל הדחיית שירות, כמו כל שנת שירות שקורית גם בארץ. אתה רק מגיע אלינו בתור שין שלנו, שנת שירות, ואנחנו בעצם דואגים, וזה גם מה שאומרים לערב הורים, לכל ההורים של השין שין, הם עושים כמה ערבי הורים וכמה אזורים בארץ, ובעצם מה שמסתבר לי, אני יצאתי לשנת שירות והייתי עם יד על הדופק, וגם ביום של הטיסה שלי וגם חודשיים לפני, אני שואלת את מי שאחראית עליי בכל המסגרת של הזכות היהודית, האם החיית שירות שלי נעשתה כמו שצריך, האם אני יכולה לצאת בשקט, והיא אומרת לי כן, תסי לשלום, תחזרי לשלום, הכל מטופל, תעשי שליחות טובה, אני נמצאת חצי שנה בחול, עובדת בפדרציה, עובדת עם בתי ספר יהודי, עושה פעילויות לילדים, לבני נוער, מגיעה לחופשת מולדת שלי לכל שינשין במהלך השנת שירות שלו, מגיע לחופשה של שבועיים.
מתי זה? מתי את מגיעה לה? מתי, באיזה תאריך את מגיעה לה?
בפברואר, מיד אחרי ט"ו בשבט, טסנו אני ועוד חמישה חבר'ה, חמישה שינשינים שהיינו ביחד במונטריאול. אני מגיעה לשדה התעופה בארץ, שמה את הדרכון שלי, הדרכון שלי לא עובר, לוקחים אותי שתי מאבטחים, מכניסים אותי לחקירה בביקורת הגבולות, אני לא יודעת מה קורה, מה עובר פה, החברים שלי מחכים לבחוץ, ערב שישי, לבחורה דתייה, פתאום אומרים לי, מתקשרים אליי ממיטה, ואומרים לי, את נחשבת משתמטת, הסטטוס שלך הוא משתמטת, את עריקה, את יצאת ללא אישור רשויות הגיוס, ואת ברחת מהארץ, ואני לא מבינה מה נפל עליי, מה קורה, אמרתי להם, אני חזרתי עכשיו משליחות של הסוכנות היהודית, אני פה עם עוד חמישה חבר'ה, שיצאנו ביחד כמשלחת, אני לא מבינה מה קורה פה, מעצבים אותי שם לעוד חצי שעה, 40 דקות, אני יושבת שם, לא מבינה מה נפל עליי, מתקשרים עליי ואומרים לי, אנחנו רוצים לך עכשיו להיכנס לארץ, יום ראשון, אנחנו נתקשר אלייך, ואנחנו צריך לראות מה קרה פה, איפה זה נפל בין הכיסאות, יום ראשון מתקשרים אליי, אומרים לי להתייצב, בלשכת הגיוס, אומרים לי, תיכנסי לכלא, את משתמצת, את עריקה. אמרתי להם, אני שליחה של הסוכנות היהודית, אתם יכולים גם להתקשר אליהם, לדבר מולם, אני לא יודעת מה קורה פה, זה נפל עליי בהפתעה. אני גם הייתי לאורך כל החצי שנה הזאת בתקשורת מול הסוכנות, לא נאמר לי אפילו פעם אחת שיש בעיה, וכל פעם אמרו לי שהכל מתוקה, הכל מסודר. אז אני ישר מתקשרת לסוכנות היהודית, למי שאחראית עליי, והיא אומרת לי במילים האלה, אל תתייצבי בלשכה, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו לא מבינים, את לא נכנסת לכלא, אין לנו לטפל בזה, אנחנו נטפל בזה. אז אני לא מתייצבת בהוראתם. ואז גם הסתבר לי שלא להתייצב בהוראתם הייתה טעות חמורה, וזה רק חימם, במילים האלה, חימם את הצבא עליי, על הסטטוס שלי. ואז אני גם, אני במהלך השבועיים האלה מנסה להתקשר, לדבר, בתקשורת מלאה מול הסוכנות, הסוכנות אמרה לי, אנחנו נברר, אנחנו נבדוק, אנחנו נראה מה קורה. עוברים שבועיים, ואני אמורה לחזור לקנדה, ואין לי אישור יציאה מהארץ. ולא נותנים לי לחזור, וכל החברים שלי חוזרים לחול, ולי משאירים אותי בארץ. ואז הסוכנות אומרת לי, אנחנו נעשה לך, אני כבר הצרתי, אני בחורה דתייה, וכבר הייתי מקום שירות לאומי שמחכה לי, ושהתקבלתי אליו, והצרתי הצרה דתיות, והסוכנות אומרת לי, אל תגישי את ההצרה הזאת, זה רק יחמם את הצבא עלייך, ויכניס אותך לכלא. הנה הוא לטפל בעניין. ואני מגיעה לבירור מול סגן מפקד מיטב, והסוכנות היהודית אומרת לי לא להגיד מילה על ההצהרה, כי אם אני אגיד הם לא יוכלו לעזור לי, והם הכניסו אותי הכלב, ואני בתמימותי, באמת בתמימות, מקשיבה לסוכנות היהודית, כי אני נשלחתי בטעמם, זה ארגון ששלח אותי, ובמול לסגן מפקד מיטב אמרתי שאני לא מנסה להתחמק משירות, את השירות למדינה שלי אני אעשה, ואני לא משתמטת, הסיפור היה אם אני משתמטת או לא, אני אומרת להם, אני לא משתמטת, אני חזרתי משליחות, ואתם יכולים גם...
את זה למי את אומרת? את זה למי את אומרת?
מול סגן מפקד מיטב, סגן אלוף צחי רביבו, ובהתחלה הוא היה מאוד קשוח איתי עד שהוא גם הבין, והוא אמר לי, שתדעי שהסוכנות היהודית הכניסה אותך לצרות. הם קיבלו, עכשיו, לקראת סוף הבירור, הוא מראה לי מייל. הוא מפנה לי מייל, עכשיו, אני לא ראיתי אותו בחיי, ואומר, כתוב מייל במייל שנשלח לסוכנות והסוכנות הגיבה עליו. יד חש בתעודת זהות, 318, אין לה אישור לצאת. והוא אמר, הסוכנות הוציא אותך ללא אישור, כי הם חשבו שהם יוכלו לקבל את האישור הזה כשאת שם, והם זלזלו בנו.
זאת אומרת, במייל הזה את רואה, במייל הזה את רואה שבעצם רשויות הצבא הזהירה את הסוכנות באופן ספציפי לגבייך לא לאשר לה.
בתעודת זהות שלי, כן, של יד חד.
למה? אגב, מה הסיבה של ההזרה הזאת?
ההזרה היא הייתה שבעצם בגלל שאני למדתי באולפן התליה בירושלים, זה אולפנה שמיטה מכון תו שמשלבת לימודי תיכון עם לימודי תואר. אז אני יש לי תואר ראשון במדעי המחשב, וכבר עשיתי י' ג', אז אין לי אישור לצאת. ועכשיו, אם אני הייתי יודעת, לא הייתי יוצאת לשנת שירות, הייתי עושה שירות לאומי כמו כל החברות שלי, אני רציתי לעשות עוד שנה אקסטרה, שנת התנדבות מהחיים שלי, כי כל החיים שלי עסקתי בעולם התפוצות, בעולם היהדות התפוצות. וסגן אלוף אומר לי, שלי שהסוכנות תכניס אותך לבעיות רציניות, ואני עוד לפני שנכנסתי, הסוכנות עוד מתקשרת אליהם ואומרת, ללינת אין שום דבר להסביר, זה הכל פשלה שלנו. ועכשיו, אחרי שדחו לי את ההכרה,
רגע, את זה את שומעת ממי שהסוכנות אומרת פשלה שלנו?
ממיכל, האחראית שלי של השנת שירות, היא מתקשרת ללשכת סגן מפקד מיטב, ורוצה להיכנס איתי לבירור, ואומרים לה, את לא יכולה להיכנס, והיא אומרת, אין ללינת מה להסביר, זה הכל פשלה שלנו. ועכשיו, אחרי שדחו לי את ההצהרה דתיות, בגלל כל הסיפור הזה שקרה בפברואר, שחשבו שאני משתמטת, ואמרו לי, לפני משורת הדין, הורדנו לך את המשתמטת, אנחנו לא יכולים לקבל לך את ההצהרה, את כבר עלית לכותרות, היא כבר הגיעה לרמה הכי גבוהה. עכשיו הסוכנות מתחמקת מהאחריות, לא רוצה לקחת האחריות, ויש לי מכתב שמעיד שהכל בעצם נעוץ בזה שיצאתי ללא אישור רשויות הגיוס, והייתי שייט משתמטת, הם לא מוכנים לקבל את ההצהרה הדתית שלי, למרות שאני דתייה, ולמרות שיש לי מקום שירות לאומי, ויש פה איזה מלחמות בין הסוכנות היהודית לצבא, מלחמות שיוצאות על חשבון ילדה בת 19, שרק רוצה לתרום במסגרת שמתאימה למסגרת הדתית. ועכשיו אני הגעתי לפגישה מול הסוכנות היהודית עם אמא שלי, במטרה שיקחו את האחריות שלא יזרקו ילדה בת 19, והם יודעים שנעשה לי עוול, הם יודעים את זה, אבל לא מוכנים לקחת האחריות, כי הם מפחדים מההשלכות. אני אומרת גם, איך אתם יכולים לתת לילדה בת 19?
אגב, הם לא יכולים המונח הזה שאמרת לנו שהם לא יכולים עכשיו לקבל את הצהרת הדתיות ולהתחיל הכל מחדש, זה כמעט. מה הבעיה? אז עכשיו תתני הצהרה מחדש ונתחיל את התהליך מחדש. מה? כי כבר הסתבכת איתם?
כן, הם אומרים לי, אנחנו עוד, את השם של החלל הכותרות, בגלל הסוכנות היהודית, ואנחנו יודעים שזה לשמתך, אבל כבר השם שלך בכותרות. והגיע עד לרמה שהיית מול סגן מפקד מיטב. בגלל כל הסיפור של הסוכנות, שהם שלחו אותך ללא אישור, ועוד הם אמרו לך לא להגיד לנו כלום על ההצהרה, עכשיו אנחנו לא מוכנים לקבל לך את ההצהרה הזאת. ואני אומרת להם, אני הייתי בטוחה שאני עושה שירות לאומי, עשיתי מיונים, התקבלתי, והמקום שירות לאומי שלי גם שלח מסמך שמעיד של יד חדשפי, לא מנסה להתחמק משירות, היא מגיעה לשירות לאומי, היא פשוט צריכה את המסגרת הדתית שמתאימה לה, כי היא בחורה דתית, וכל החיים שלה היא מוסד דתי. והם אמרו לי, בגלל שהיידך שירות, והשירות לא נעשה כמו שצריך, התחילת שירות לא נעשה כמו שצריך, בגלל הסוכנות היהודית, אנחנו לא יכולים. ואני אומרת להם, בבקשה, אני מתחננת, הכל היה, הסוכנות היהודית לא אמרה לי כלום, ואני הייתי בתקשורת מולה, ונאמר לי שהכל חלק, ואז פתאום הכל מתפוצץ לי בפנים, וניסיתי לדבר איתם, והם מוכנים, ואני לא מנסה להתחמק משירות, באמת שלא, יש לי מקום שירות שמחכה לי בראשון לספטמבר, בעזרת השם. והסוכנות עכשיו לא מוכנה לקחת אחריות, אמרו, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות, אנחנו פחדים מההשלכות, אני אומרת להם, איך אתם יכולים להשאיר ילדה בת 19? תיקחו את האחריות, אתם אמרתם לי שהכל, אתם דואגים מתחילת שירות, ואז זה לא נעשה כמו שצריך, אז עליתי למשפט, והסטטוס שלי היה משתמט, תראו לאן הגעתי, שחשבו שאני מנסה לברוח מרשויות הגיוס.
זאת אומרת, את כבר עלית למשפט?
זה לא היה משפט, זה היה בירור מול סגן מפקד מיטב. כן,
זה הבירור הזה שבו, כן, זה הבירור שבו אמרת, שהסברת להם את המצב מול רביבו.
כן, אמרתי להם, אני לא מנסה להשתמט, כי הם היו בטוחים שאני משתמטת, אמרתי להם, אני הייתי בשליחות, לא מנסה להשתמט בכלל.
מה זאת אומרת שהסוכנות חוששת לקחת אחריות? מה הכוונה?
אני יודעת שהם משחקים הגנה, כי הם מפחדים מההשלכות, הם מפחדים שיקצצו להם בתחיות שעוד לשינצ'ים בשנה הבאה. מפחדים מכל בעצם התקשורת הזאת מול הצבא, וצחי אמר לי, שתדעי שזה לא פשלה הראשונה שהסוכנות עושה איתנו. רק עכשיו זה כבר הגיע לרמה שהם התעלמו ממייל ששלחנו להם והוציאו אותך ללא אישור. באיזה עולם נשמע דבר כזה שהם לא מקשיבים לרשויות הגיוס ועושים מה שהם רוצים?
כן. מה כרגע? לאן את הולכת? מה השלב הבא שאת הולכת אליו עכשיו?
אז אני הייתי בתקשורת מול סגן, מול מיטב, והגעתי אליהם, ורציתי להגיד את כל הסיפור שלי, ודיברתי עם רבנים, ודיברתי עם חברי כנסת, ועכשיו אני עומדת בזה שהגשתי קבילה, לנציב קבילות החיילים. דיברתי עם עורך דין, גם לגבי הסוכנות, גם לגבי הצבא. אני מרגישה שנעשה לי עוול. אני רוצה לעשות שירות, אני רוצה לתרום למדינה שלי. והגשתי הצהרה דתית לפי החוק של 90 יום, ובגלל כל הסיפור הזה של הסוכנות היהודית, ומשהו שלא אני הייתי אחראית עליו, ולא היה לי מושג לגביו, ואני הייתי תמימה, אני יודעת, הייתי תמימה, והקשבתי לסוכנות היהודית, והם הארגון שנשלחתי בגאווה על ידם, ועכשיו אני עומדת מול קבילה, ומול בעצם בירורים, ניסיתי להפעיל עורך דין ששלח מכתב, עם מסמכים, והמלצות מרבנים, וזה שאני הולכת לעשות שירות לאומי, ואני לא מצליח להתחמק משירות, למפקד מיטב, אבל אני יודעת שהסיפור שלי בכותרות, אני יודעת שהם חמים עליי, שבגלל כל הסיפור עם הסוכנות, הם לא מוכנים לשמוע ממני. אני ניסיתי בכל, באמת, בכל מה שאפשרי, ניסיתי לדבר עם חברי כנסת, חבר כנסת מוטי, עם שר שלום.
מוטי יוגב, שר שלום ג'רבי, ראש מנהלת השירות הלאומי עד לא מכבר, נדמה לי שהוא... היה איתו איזשהו אירוע פרישה, הוא צריך לעזוב בימים האלה. טוב, אנחנו גם אנחנו, ליאת, גם אנחנו נצטרף לבודקים של כל העניין הזה מול הסוכנות ומול אנשי צהל, ונראה לאן הדבר הזה יגיע. אנחנו נשמח לקבל ממך עדכונים במידה ומשהו משתנה לכאן או לכאן.
תודה, תודה רבה. באמת שאני רק רוצה לעשות שירות למדינה שלי במסגרת הדתית שמתאימה לי, ולא יכול להיות שבגלל פשלה ומחדל של הסוכנות היהודית, אני ילדה בת 19, תשלם את המחיר, ובגלל שיש פה משחק מלחמה בין הרשויות.
ליאת חצ'בי, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה. תודה רבה, כל טוב, והמשך יום טוב.
שלום. עכשיו אנחנו אומרים שלום לחוקר ארץ ישראל, אוהב ארץ ישראל, יעקב שנקמן, שלום לך.
שלום וברכה.
באחרונה ביקרת במבנה בית הקשתות בקיבוץ הראל, המבנה שבו בשעתו הוצא להורג קצין צהל מאיר טוביאנסקי במשפט שדה על לא עוול בכפו, ובמקום הזה היה אמור להיות שלט הנצחה לזכרו, אבל השלט איננו.
כן, זה שלט שהותקנו בשנים האחרונות, שלט זיכרון מכובד, ולפני כשבועיים, אחרי סיור שעשיתי עם הבן שלי יחד עם קבוצה של דור ההמשך של הפלמ"ח, באזור לטרון, ביום השנה למבצע יורם, נסעתי עם הבן שלי לבית הקשתות, במה שהיה בית ג'יז, הכפר הפלסטיני בית ג'יז, שפונה ב-48, והיום יושב עליו קיבוץ הראל. לפני מספר שנים הותקן על בית הקשתות שלט לזכרו של מאיר טוביאנסקי, ובגלל שזה היה יומיים אחרי תאריך ההוצאה להורג שלו העברי, כ"ג בסיוון, החלטתי באותו יום לגשת כבר לבית הקשתות, להדליק נר זיכרון לזכרו, להגיד כמה פרקי תהילים, ונדהמתי לראות שהשלט נעלם, כנראה גנבי מתכות לקחו אותו ונדליסטים אחרים.
כן, זאת אומרת, להערכתך ולהבנתך זה גנבי מתכות, זה לא איזה משהו ככה, אנשים שאולי קצת קשה להם לראות את האשמה שעולה ממה שכתוב בשלט הזה, על הוצאה להורג של קצין.
זה פרשה כואבת ידועה, אני לא מאמין שמישהו באיזה יהודי בסדון עשה את זה, אולי סתם יהודי שהוא ונדליסט עשה את זה, או שגנב מתכות. סך הכל מדובר בפרשה עגומה מאוד, מדובר בסרן מאיר טוביאנסקי, שהיה אדם בא, אולי לספר קצת על העבר שלו.
כן, בהחלט.
על הפרצה, תצטרה, כי אפשר לקרוא על זה הרבה באינטרנט, פרשה ידועה גם לשנים האחרונות, יצא סרט עלילתי על הפרשה הזאת. מדובר ביליד יליד קובנה בליטה, 1904, היה אדם מאוד מוכשר, היה גם בצבא הליטאי, מצטיין במלחמת העצמאות שלי כנגד ברית המועצות, היה קלה מצטיין בצבא, אחר כך למד ונהיה מהנדס, עלה לארץ ב-1925, היה בצבא הבריטי 6 שנים, היה לו הרבה קשרים גם בבריטים כתוצאה מזה, וב-1947 התחיל לעבוד בחברת החשמל הירושלמית, ובתחילת מלחמת השחרור התגייס להגנה, היה גם מפקד מחנה שנלר, ובתחילת אביב 1948 התמנה למפקד של 3 שדות תעופה בירושלים, המפקד מצטיין, גם השביע את החיילים שלו, את הקצינים שלו לצהל, שבועת אמונים, ובמהלך המלחמה, תוך גם מצור ירושלים, הייתה פגיעה בכמה מתקנים אסטרטגיים שקשורים לחברת החשמל, למים וליצור נשק של הגנה, והתעורר חשד שמישהו העביר לאויב את המפה של המתקנים האלה. נלך חקירה על ידי אדם בשם איסר בארי, שהראש המודיעין הצבאי, זה בעצם להגיד, אפשר להגיד השי של אז, מה שנקרא השבק היום, שירות הידיעות אז, רוף שהיא תלימה די גדולה לציבור, ומצאו אצל אחד מבחירי המשטרה הבריטים תרשים של אתרי חברת החשמל, התעורר חשד שמישהו העביר את הזדון, את התרשים הזה, והחשד נפל על מאיר טוביאנסקי, הוא היה בקשר עם הבריטים גם בזמן המלחמה, ובתור פטריוט, יהודי וקצין מצטיין, הוא בהחלט רצה לשאוב מהם מידע על המהלכים שלהם כשהם מעורבים במלחמת השחרור. הוא נקרא למשרדי המודיעין השי בתל אביב, ונעצר שם ונחקר על ידי דוד קרון, איסר בארי, בימין גיבלי ואברהם קדרון, אנשים שראה להם אחר כך היסטוריה משלהם. וב-30 לשישי, תפגימל וסיוון, 36-1948, הוא הובל במכונית למשלט לבית הספר המשותף לכפרים, בית ג'יז ובית סוסין, שכבר גורשו, אז נכבשו, והתנהל נגדו משפט שדה מהיר בראשות דוד קרון, בנימין גיבלי ואברהם קדרון, ללא עורך דין, משפט בזק, משפט שדה, וכזו עליו גזר דין מוות, ולצערנו הם מובל לאזור בית הקשתות בכפר בית ג'יז, היום זה בתחום של קיבוץ הראל, ונורא למוות, הוצא להורג על ידי תקיצת יורים של הפלמ"ח, שארגן אותה איסר בארי, וקרא לו כמובן גזר הדין, הוצא להורג, לא עזרו החשות שלו, הוא נורא למוות, והגופה שלו הושלכה בביזיון לתוך בור. יותר מאוחר התעוררה פרשה, דרך אגב היה נשוי והיה לו ילד, ובאחד ביולי 49 בן גוריון אחרי שהוא ברר את העניין זיכה אותו לחלוטין, כתב כמובן לאלמנתו, ועולה לדרגת כבוד דרגת סרן, ובשבעה ביולי הוא עובר, הוא הוצא מהבור ונקבר בבית הקברות הארעי בגבעת רם, וב-21 לשישי 51, זאת אומרת 3 שנים אחרי הוצאה להורג, הוא נקבר בצורה מכובדת בהר הרצל. פרשה אגומה, פרשה מאוד קשה, פעם ראשונה שזה קרה, אני מקווה פעם אחרונה שזה קרה. וחבל מאוד ששלט ההנצחה שנקבע לזכרו בשנים האחרונות, פשוט סולק ממקומו.
אגב יעקב, לפי הסרט שיצא כמו שציינת באחרונה, המטרה שמאחורי הפללה וסגירת התיק במהירות, כל כך הייתה איזשהו ניסיון של אנשי המודיעין לקדם את עצמם, ולהראות שהם מגיעים למסקנות. לזה יש ביסוס או שזה ככה הוסף בשביל העלילה הקולנועית?
תראה, אני לא יודע בדיוק מה היה הנחיות של הבמה, אישית לא חקרתי את הפרשה, כן. אבל ברור שהיה גם שאפתנות אישית כאן, איסר בארי הוא היה מעורב בעוד כמה פרשות מפוקפקות, ובו נוצא להורג של ערבי ששיתף פעולה איתנו באזור חיפה, היו שאיפות, זה הגוף חדה, זה המודיעין בחתולה, ולצערנו הייתה גם אצבע קלה על ההדק, מה שנקרא.
נציין, לאחר הזיכוי, עומד לדין איסר בארי ומקבל גזר דין, שגם ממנו הוא ככה נוקה, גזר דין להיכנס לכלא ליום, ולשלם לירה של פיצוי, מין גזר דין מאוד מעליב מבחינת המשפחה של טוביאנסקי, וגם זה, כמו שאמרנו, גם מזה הוא פותרים אותו.
היו אז הרבה עוולות שנעשו וחוסר צדק. ימים היו ימי בן גוריון, זה היה שלטון עדיין לא בדיוק דמוקרטי, דמוקרטיה בחיתוליה, והיו כל מיני שיקולים, והרבה פרשות די תלכו. בכל אופן, העוול ההיסטורי שנעשה למאיר טוביאנסקי תוקן. אני שמעתי לפני שנים שבן גוריון, מה שגרם לו לזכות אותו, שהתברר שחילקו לילדים בבית הספר שבו הבן שלו למד, שוקולד. כי הגיעו אליו, אפילו הילדים צוק לא לתת שוקולד לבן של הבוגד. אז בן גוריון רצח, ששמע על זה, קרא לנחמיה ארגוב, המזכיר הצבאי שלו, דרש מיד לכתוב את כתב הזיכוי, כמובן אחרי שבהרו את העניין, והוא זוכה לחלוטין. לפחות מבחינה היסטורית נעשה צדק עם סרן טוביאנסקי, זיכרונו לברכה, ולא רק הסרט, אלא עוד דברים.
אגב, אם נתייחס לשלט הזה, יש למי לפנות שיסדרו את העניין, שיתקנו, שיחזירו למקומו?
אני, הגנב שגנב אותו, או הוונדליסט שהשחית אותו, משהו כזה, אין מה לפנות אליו.
לא, אבל לרשויות?
כן. כן, נדמה לי שהמועצה לשימור אתרים, תוכלו לראות בתמונה, היא תקינה אותו, אולי יוכלו לשקם אותו. סך הכל 30 לשישי זה בקרוב, זה בעוד שבוע, זה בכלל הפעם בשבת. אבל את העוול הזה צריך לתקן, ומקום הזה, מקום חשוב שיגיעו אליו מטיילים, ויפקדו את המקום הזה, ויזכרו את האיש הזה. בסך הכל מדובר בפטריוט יהודי, אדם בעל היסטוריה שמה שאפשר לקרוא עליו כמובן באינטרנט, בויקיפדיה וכו'. נעשה לו עוול גדול מאוד, נעשה במחנה לאומית גם מעשה חמור ביותר של הוצאה להורג במשפט שדה מפוקפק לחלוטין, וצריך לזכור את העוול הזה, ללמוד ממנו לקח שלא יקרו מגמישים כאלה בעתיד.
כן. יעקב שנקמן, תודה רבה לך על הדברים הללו, ואנחנו נקווה שבעקבות השיחה הזו שלנו, מישהו מהרשויות שאמונות על תליית שלטים והשבתם למקומם, יתקן את העוול ממש בימים הקרובים, כדי שהדבר הזה יהיה מסודר לקראת יום השנה. תודה רבה לך.
תודה, אני מודה גם לכם, ומקווה שהעוול יתוקן.
כל טוב, שלום שלום. מלאת 70 שנה צוין בימים האחרונים לטיבועה של אוניית הנשק של האצ"ל, ועדיין, אלטלנה כמובן, ועדיין כך נראה, לא רק המחלוקות סביב הפרשה הכואבת ההיא, המחלוקות הללו נמשכות, אלא גם זרימת עוד ועוד פרטים שאנחנו לא שמענו עליהם, לא יודעים ולא מכירים, שנוגעים לאונייה, לנסיבות הגעתה לחופי הארץ ולנסיבות הטבעתה. איתם נמצא על קו הטלפון ההיסטוריון הצבאי הרי יצחקי, שלום לך.
יום מצוין.
אז בוא תגלה לי, לפני שנתחיל לשמוע ממך עוד כמה פרטים שלא ידענו ככל הנראה על הסיפור הזה, איך מגיע הקשר האישי שלך, איך אתה מתוודע לכל החומר שעוד מעט אתה תספר לנו עליו?
יפה, אז אני יכול להגיד לך כבר מראש שלמרות 70 השנה שחלפו והספרים שנכתבו, נכתבו 4 ספרים לפחות, ועבודות ומחקרים, הכל רחוק רחוק מן האמת ומוטה, חוץ מספר אחד שהוא רציני יותר מאחרים שכתב שלמה נקדימון על טלנה, אבל גם שם חסר חומר. עכשיו סליחה, הקשר האישי, אני יכול להעיד שהיתרון הגדול שלי על כל העמיתים שלי ההיסטוריונים הוא שאני היחיד שקרא את תיק על טלנה הסודי ביותר, הכמוס שהיה מונח בכספת הרמטכ"לים. אני כבר סיפרתי לך בעבר שבשנת 1966 קיבלתי את המשימה לפתוח את הכספת של הרמטכ"לים, של צה"ל, ובין שאר הדברים מצאתי כמובן את התיק הזה של אלטלנה, שני דברים צדו מיד את עיני.
רגע, שנייה, נעצור שנייה, רק שנבהיר למי שלא מכיר את הפרקים הקודמים של שיחותינו, באיזה הקשר ניתנה לך הנגישות לכספת הזאת, ואז תספר לנו מה גילית.
בסדר גמור, אני שירתי עד שנת 66 בכל מיני יחידות מסווגות של צה"ל, מעולות ומסווגות, ולפתע קיבלתי הנחתה לעבור למטכ"ל, לקראת חידוש החוזה שלי בצה"ל, לשירות קבע. אם אני רוצה להמשיך את זה, אני חייב לעשות גם שנת שירות במטכ"ל. אמרתי, מה לי ולמטכ"ל? מה, אני פקיד? יושב שם עם כל האנשים שעוסקים בענייני המטכ"ל? אמרו לי, לא, לא, יש משימה סודית ביותר, ואני לא עלה, אני רק אומר שמי שהפעיל אותי לנושא הזה היה ראש מעד אז, האלוף אריק שרון, שקיבל פקודה מרבין, הרמטכ"ל, לפתוח את כספת הרמטכ"לים. מסתבר שהייתה כספת, והיא קיימת הכספת, שכל רמטכ"ל שמסיים את הקדנציה שלו, שם בתוכה את החומר הבעייתי, כל הפדיחות למיניהם, ואתה יודע, הפרשיות שלא רוצים לפרסם אותם, שמים אותם שם.
עכשיו, רגע, אתה ידוע לך דרך אגב אם המנהג הזה קיים גם היום?
אני מניח שכן. אני מניח שכן. למה שישנו את זה? אבל כאן בפעם הראשונה הוחלט לפתוח את זה. כלומר, לפתוח את התיקים מהרמטכ"ל הראשון, דורי, והשני ידין, והלאה, עד צבי צור, עד לתקופת רבין. רבין החליט לדעת מה קורה שם, לקראת סיום הקדנציה שלו. וחיפשו מישהו שיש לו סיווג ביטחוני גבוה מאוד, שאפשר לסמוך עליו. ולמרות שהייתי צעיר וזוטר, מבחינה ביטחונית, היה לי את הסיווג הגבוה ביותר. וקיבלתי את המשימה, בלי לדעת מה בכלל אמור להיות שם. ופתחתי את הכספת, וגיליתי לתדמתי שיש שם חומר עוד מלפני הקמת צה"ל, משנות ה-40, כמו הסזונים, כן? וכבגים על יורדי הסירה, ועלה ועלה ועלה, וכמובן גם על תלנה, וקראתי את כל החומר, ורשמתי מה יש, ומסרתי את הרשימות לרמטכ"ל, לרבין. עכשיו, זה הסיפור של הכספת. ראיתי לראשונה את תיק על תלנה, והדברים שהיו שם הפתיעו אותי בצורה לא רגילה. נוסף על כך, היה שם גם דבר אחד בכלל מפתיע, זה היה נספח של השי, שירות הידיעות של ההגנה, שבו הופיעו כל סיפורי הסוכנים הכפולים משני הצדדים שהיו מעורבים בפרשה הזאת. עוד נדבר על זה. אז זה סיפור אחד. בהמשך חקרתי את הפרשה מכל הכיוונים, כהיסטוריון, ובשנת 1971 ראיינתי חלק מהאנשים, קודם כל ראיינתי את מי שהיה ראש המטה הארצי של ההגנה, את ישראל גלילי, וראיינתי את הרמטכ"ל, שהיה ראש אג"ם, הרמטכ"ל השני של צה"ל, יגאל ידין, וראיינתי גם את האנשים של אצ"ל, שהיו בפרשה הזאת, שהיה לי קשר טוב לחלקם, כי מבחינת הרקע המשפחתי האישי שלי, הייתי בנקודה שנתנה לי יתרון עצום. חלק מבני משפחתי היו אנשי פלמח, כן? ששייכים לצד שירה על אלטלנה, וחלק שני בני משפחתי היו אנשי אצ"ל, שהיה קשור לאלטלנה, ולקחתי אותם אישית. נוסף על כך, בשנת 71, ביקש ממני מי שהיה ראש המודיעין של אצ"ל, באותה תקופה, יעקב אמרמי, לעשות מחקר על הפרשה הזאת, ונתן לי מכתב המלצה לכל האנשים המעורבים בסיפור. מצד שני, ראיתי את ישראל גלילי, שדיבר איתי בחופשיות מוחלטת, משום שבאותה תקופה הייתי גם מרצה בסמינר הרעיוני של הקיבוץ המאוחד באפעל, שזה, אתה יודע, המקום שבו מעבירים את האידיאולוגיה של הקיבוץ המאוחד. אז בשני הצדדים נחשבתי לאדם שאפשר לסמוך עליו לחלוטין ולדבר איתו.
היית מרגל חושי. כפול. בסופו של דבר, כן, אוקיי.
לא הייתי מרגל, אבל הייתי אחד שיכול היה לקבל כן. את המידע משני הכיוונים. זה יתרון עצום הכל האחרים. כי למשל שמעתי בשבוע שעבר את הרעיון עם פרופסור אודי מנור.
אצלנו כאן.
שהוא היה רעיון של, כן, סליחה, שהוא היה צד אחד בפרשה. הוא חבר קיבוץ עם השופט וכו', ייצג את השמאל. לי היה יתרון של שני הצדדים. זהו, אז זה הרקע, זה הרקע. ודרך אגב, את גלילי ראיינתי, כי באותה תקופה עמדתי להוציא את הספר שלי, את המחקר הגדול, על קרבות לטרון בתשח, ובספר הזה יש שני פרקים שעוסקים במה שקרה בחודשים מאי-יולי 48, על תלנה זה היה ביוני, באמצע, זה התקופה שבה היו שתי מרידות של אלופים נגד ראש הממשלה דוד בן גוריון, כדי להגן על גלילי מפניו. אי אפשר להבין את פרשת אלטלנה בלי להבין שבחודשים מאי-יולי היה קרב על השליטה בצה"ל בין בן גוריון, ראש הממשלה הזמנית, הממלכתי, לבין ישראל גלילי, ראש המטה הארצי של ההגנה, שהיה פטרון הפלמ"ח, הצבא המפלגתי של השמאל. בתוך זה נתקעה גם אלטלנה וקליטת אצ"ל בצה"ל. אחרי שמבינים את זה, אפשר להבין מה קרה שם. עכשיו תראה, בגדול, אני יכול להגיד לך, אפשר לדבר על זה שעות, ואני בעתיד מתכוון, שאני אתפנה מהרבה משימות אחרות, לכתוב גם את כל האמת על פרשת אלטלנה. אבל אני יכול להגיד לך שקודם כל, סוכנים כפולים היו בשני הצדדים. לא מזמן התפרסם מאמר של אורי מילשטיין על אלטלנה, שבו הוא כתב שאברהם סטבסקי, שהיה על הסיפון של אלטלנה ונהרג בחוף תל אביב, הוא גם, זה אותו אברהם סטבסקי שהושם ברצח ארלוזרוב, היה למעשה חסיד, סוכן של ההגנה בתוך אצל, כן? טרח, זעזוע עצום. אז אני יכול להגיד לך שאני מכיר לפחות שבעה אנשים באצל שהיו סוכנים של ההגנה, ולהפך, יש שבעה או שמונה סוכנים בהגנה שהיו אנשים של אצל, כן? בקיצור, הייתה פה גליפת מידע משני הצדדים. לעצם העניין, ובגדול, כדי למקד את הסיפור הזה, מבדיקת החומר, אני יכול להגיד לך שכל הסיפורים שנכתבו, שכאילו היה פה ניסיון מרד של אצל, ובגי ניסה להביא בניגוד לחוק בפוגה הראשונה, ובניגוד להסכמה עם האום, אונייה עם נשק, כמות רצינית של נשק, ולמעשה לתפוס את השלטון במדינה מידי הממשלה החוקית, הוא לא רציני, שקר וכזב. האיש שעשה את כל הסמטוחה הזאת ובישל את הדייסה הזאת, זה החבר ישראל ברצ'נקו, גלילי, ישראל גלילי, שהיה ראש המטה הארצי של ההגנה, עד שבן גוריון פיתר אותו בשמיני במאי, כי יכולת לפרק את ההגנה ולהקים צבא ממלכתי. והוא ניהל את המסע המתן עם בגין ועם אנשי אצל. עכשיו, הוא ידע את כל פרטי הפרטים על מה שקורה, ובגין לא מנע ממנו שום פרט. בגין מסר לו את כל הפרטים. דרך אגב, בדוח שראיתי שהגיש גלילי לממשלה יום לפני האימות, הוא עשה שם הטיה גמורה שהיא לא תאומן. הוא כתב שם דברים לא נכונים, שאין להם שום קשר למציאות. אני אגיד לך למשל, העתק הדוח הזה מונח לפניי, אני אקרא לך אותו. כתוב שם למשל, אני אקרא לך את הציטוטים, יש שם ציטוטים די קשים, רק רגע אחד, אני אאתר את זה. כן, אני קורא לך דבר מעניין. כוונת אצל, זה נמסר לממשלה. לנגד עיניי קונספירציה נרקמת. זה גילוי ראשון של ניסיון לקיים משטר קבע של ארגון צבאי נפרד במדינה. האנשים הללו הם אויבים מבית. הם רימו אותנו ולא הודיעו כי הם מכינים אונייה כזאת של נשק. אונייה כזאת לא מכינים ביום אחד. 20 יום אחרי שהם חתמו על ההסכם להצטרף לצה"ל, כן, ולמסור את כל הקשרים, את כל קשרי הרכש, הם לא מסרו לנו. אם כן, זו הייתה רמאות חמורה ומסוכנת ביותר, ואז החלטנו לא להתעלם מזה. ולפתע הם הודיעו לנו כי האונייה בדרך. נוסף לכך, הם לא הסכימו למסור לנו את כל הנשק לצבא. בקיצור, זה כוח שאני קורא לו כוחות התומעה, ויש להילחם נגדו בכל הכוח. אתה שומע? זה מה שהוא מגיש לממשלה יום אחד לפני ההתנגשות עם אלטלנה. כל מה שכתוב כאן לא נכון, ואין לו שום קשר למציאות. הם ידעו את כל הפרטים, בגין לא הסתיר מהם דבר. דבר אחד נכון, זה שהכוח שהכין את האונייה בצרפת, אצל בגולה, לא מסר לבגין את כל הפרטים, כי הם התנגדו לצירוף של אצל לצה"ל, בתנאים שבגין חתם עליהם. כלומר, היה פה מין ניסיון לפגוע בסמכות של בגין. והאנשים האלה שעשו את זה, הם האנשים שפעלו בצרפת, אחד מהם כולל מפקד האונייה אליהו לנקין, שלמעשה התעלם מהפניות של בגין אליו לחזור לאחור, בטענה שיש בעיות של קשר והוא לא מצליח לקלוט וכו' וכו'. כלומר, היו פה שני קרבות מקבילים פנימיים, אחד של גלילי נגד בן גוריון, ואחד של ההנהגה של אצל בעגולה נגד בגין. הם לא אהבו את הרעיון שאצל מצטרף לצהל ומוסר את הנשק שלו. בגדול.
רגע, אז אולי בעצם, אם יש לנו את אותם, נקרא לזה מורדי האצל נגד בגין, אולי באמת מסתכל גלילי ואומר, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם עכשיו, בגין והאנשים שלו. אני יודע, עשו שורה תחתונה. אנחנו לא מקבלים את כל המידע, לא לגבי היציאה, לכיוון חופי ישראל, ולא שום מידע שהוא קריטי ואקוטי, והיינו אמורים לקבל אותו מבגין. זה שלבגין יש בעיות בתוך הארגון שלו, זה בעיה שלו. אני מבחינתי, אכן, אם לא, אני לא יודע את כל הפרטים, אכן כוחות תומעה שראוי להילחם עליהם בכל הכל, נגדם בכל הכל.
אז עכשיו אני אתן לך גילוי מהגילויים החדשים ביותר. תשמע, בצרפת, ששם הוכנה העונייה, פעלו במקביל כוחות מודיעין של ההגנה ושל אצל. הכוח של אצל בגולה, בראשו עמד דוקטור שמואל אריאל, שפעל שם מאז שנת 46, הוא יצר קשרים מצוינים עם ממשלת צרפת, ובעיקר עם שר החוץ שלה, ז'ורז' בידו, והצליח להשיג ממנו את ההיתר להמיס על האונייה הזאת, את כל הנשק, שדרך אגב רובו יתקבל חינם אין כסף מממשלת צרפת. הצרפתים העבירו כמות עצומה של נשק לשמואל אריאל, כן, האיש של אצל בצרפת. עכשיו, אבל במקביל פעלה בפריז שלוחה מבצעית של השי של ההגנה, שבראשה עמד אדם פחות מוכר בשם חיים בן מנחם, והיו לו קשרים מצוינים עם ממשלת צרפת, ואז הוא ידע מה קורה שם, כי הרי שום דבר לא נעשה באסתר, והוא פנה, ראש שירות הידיעות של המוסד לעלי הבית, חיים בן מנחם, הודיע לגלילי ולכל הממונים עליו שהוא יכול לעכב את ההפלגה. אין לו שום בעיה, יש לו גוף מסוים בממשלת צרפת, ראש הממשלה, שאם הוא יבקש ממנו יעצרו את האונייה בנמל פורט דה בוק, לא ייתנו לו להפליג. ההוראה מגלילי הייתה לא לעשות את זה, לתת לאונייה לצאת. כלומר, כל הסיפורים שלו הם סיפורי סבתא. הוא ידע בדיוק והוא מנע את המבצע להפסקת העמסת האונייה והפלגתה. יש לי מסמכים ברורים בנושא הזה. אז גלילי, בקיצור, עשה פה תרגיל לא רגיל, כי הוא רצה לחסל את כוחות התומעה, כך הוא קרא לזה. הוא היה לחוץ, כי כל הזמן בן גוריון רצה לחסל את הפלמ"ח ולהעיף את כל האנשים שלו, אנשי מפ"ם, שהיו בתוך הממסד. דרך אגב, היו שתי מרידות של אלופים, אחד בתחילת מאי ואחד בתחילת יולי, שרק ממש בקושי דוקעו, שגלילי ארגן אותם. בקיצור, מזימות אפלות שנעשו כאן, כי גלילי ואנשיו התנגדו לקליטת אצל בצהל. דרך אגב, באותה תקופה, בין ראשון ביוני חתימה את ההסכם, לבין הגעת האונייה ב-20 ליוני, הוקמו כבר שלושה גדודים של אצל בתוך צהל. היה גדוד 57 בחטיבת גבעתי, בפיקודו של איתן ליבני, היה גדוד 35 בחטיבת אלכסנדרוני, פיקודו של קץ, והיה גדוד שלישי שהוקם, ועוד שניים עמדו לקום. כלומר, אצל עמד להשתלב בצורה מסודרת בצהל, היה מוכן, דרך אגב, היה מוכן למסור את כל הנשק עוד בצרפת להגנה. בקיצור, למרות שהייתה שם חתירה של אנשים בתוך אצל, גם הייתה למסור את הנשק. דרך אגב, האונייה הגיעה יום לפני הקרב בכפר ויקין, בטעות ניווט לחוף תל אביב, ואם המגמה הייתה לעשות מרד, מה היה מונע מבעדה לפרוק את הנשק בצפון תל אביב, שהייתה עיר עודת לאצל. אבל האונייה פעלה לפי הכללים של צהל ונסעה חזרה לכפר ויטקין, לחוף בית ינאי של היום, מה שנקרא, כדי לפרוק שם את הנשק. בקיצור, אם היו פועלים בסום שכל, ועכשיו אני אגיד לך דבר אחד ששכנע אותי לחלוטין. הייתה לי שיחה מרתקת עם שמעון פרס, זל, על גלילי בשנת 1968. אתה יודע, הייתה כבר אז הממשלה המאוחדת של לקראת מלחמת ששת הימים, כשדיין שר הביטחון וכו' וכו'. אני קורא לך מתוך רעיון, דבר מעניין, שמעון פרס, על גלילי. גלילי היה מי שהטעה את בן גוריון בפרשה של אלטלנה. הוא לא מסר לו את כל האמת. בן גוריון היה ישר כסרגל, כמו מנחם בגין. אבל הבעיה היא שהוא פעל לפי ההנחיות השקריות של גלילי. אתה שומע? שמעון פרס אומר את זה. לא מישהו מהליכוד.
את זה הוא אומר לך.
אומר לי, חכה, חכה. ואז שאני מסרתי את זה לעיתונאי מסוים, העיתונאי התקשר לבן גוריון. זה היה שנה אחרי מלחמת ששת הימים. ובן גוריון שמע את זה, צחק, הוא אמר, אני מסרב להתייחס להאשמה שגלילי מסר לי מידע לא נכון, אבל אני מאמין לפרס. אתה שומע? כלומר, זה נכון. שמעון פרס אמר את האמת, דרך שמעון פרס אמר, גם בגורן אמר, עד אז, עד מה שקרה ב-67, היו לנו דעות מוטעות על בגין. היום התברר לנו שהצעד השמאלי בהגנה הכפיש אותו והאשים אותו בהאשמות לא נכונות. קולה את שמעון.
כן.
מה קורה פה?
תגיד לי.
יש לנו איש מזימות, איש מזימות אפל, אמרו על פרס שהוא חתרן בלתי נילה, כן? גלילי היה חתרן בלתי נילה.
מה לגבי הסיפור הזה עם הכוח שנותר בירושלים, שלפי הסיפור ההיסטורי, ומה שמתואר, האצל טבע, שקודם כל יחומשו הכוחות שלו בירושלים, ולאחר מכן השאר יעבור לידי צהל. זה
לא
נכון?
בדיוק.
יכול להיות שהאמירה הזאת היא זו שעוררה את חמתו של בן גוריון, אולי של גליל?
לא, 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 לא. אני יכול לקחת דבר אחד. תראה, אצל התחייב לחייל את כל אנשיו בגדודים, בניגוד ללחל, למשל, שיצפו כבודדים, לצהל, ולפעול במסגרת צהל, ולמסור את הנשק שיש להם לצהל, ולהפך, מכיוון שהם היו מעטים ולא היה להם מספיק נשק, צהל היה צריך לחמש אותם, כן? ואלטלנה הייתה אמורה להביא נשק, שהביא הרבה מאוד נשק. עכשיו, הבעיה הייתה ירושלים. ירושלים, לפי החוק הבינלאומי והחלטות האום, הייתה אמורה להיות לא בתוך מדינת ישראל, לא בתוך המדינה היהודית, אלא בחסות האום, כל ירושלים, המערבית והמזרחית. ובירושלים פעלו כוחות של אצ"ל ולח"י גם אחרי הקמת צה"ל, והכוונה הייתה שצריך גם לחמש אותם. עכשיו, בגין טבע למסור חמישית מהנשק של אלטלנה לכוחות של אצ"ל בירושלים. אז זה היה ויכוח, אבל בגין הסכים לפרוק את הנשק בכפר ויטקין, ולמעשה בלילה הזה של 20 ליוני 48, ולמחרת בבוקר פרקו, כמעט רוב האנשים לא יודעים. האנשים ראו את התמרות השן מאלטלנה והפיצוצים, וחשבו שכל כמות הנשק האדירה הזאת הושמדה שם, כן? 5,500 רובים, מאות מקלעים, עשרות מקבים, 4 מיליון כדורים. לא! כמעט כל הנשק נפרק מאלטלנה בחוף כפר ויטקין. ונשאר מעט מאוד נשק על אלטלנה, שהפליגה במהירות בלילה והסתלקה מהחוף. אז הנשק הזה דרך אגב הגיע לצהל. אני יכול להגיד לך שמהנשק הזה שנפרק בכפר ויטקין, כמעט כל הנשק, 95% הגיע לצהל, 5% נסחב, נלקח במשיכה על ידי כל מיני חברי אנשים שהיו כאן באזור, מהיישובים בשטח, שבאו לעזור בפריקה. עכשיו, אבל כל הנשק כמעט נמסר לצהל. יתרה מזאת, על האונייה היו 940 עולים חדשים חברי אצ"ל, כן? ו-840 מהם ירדו לחוף, והועברו למחנות קליטה בנתניה ופתח תקווה. אז על מה הסיפור? איזה מרד? אם מורידים את האנשים ומורידים את הנשק, איזה מרד הם עומדים לעשות? אני יכול להגיד לך שמתוך 5,500 הרובים, 5,000 נפרקו בחוק כפר ויטקין, מתוך 300 מקלעי הברן, 270 נפרקו בכפר ויטקין. יש לי תרשימות של קצין החימוש של ההגנה, פנחס וזה. כמעט כל הכדורים, 303, נפרקו. באונייה היו בקושי, נשארו איזה 20 מקלעים וכמה עשרות רובים ושניים שלושה מטולי פיאט, זה הכל, וארבעה שחלים שוריינים. ואלה שטבעו בחוף תל אביב שהאונייה נשרפה. אבל הנשק נמסר, בגין מסר את הנשק. דרך אגב, וגם האולטימטום שהוגש לו היה אולטימטום בזוי, הוא קיבל פקודה ממפקד חטיבת אלכסנדרוני, שכיתרה את כפר ויטקין, לענות לאולטימטום תוך 10 דקות. והוא רצה ללכת לדבר, אבל חבריו מנעו ממנו, אמרו, רוצים לחסל אותך. בקיצור, הפרשה היא פרשה של עטייה, ודרך אגב, אני יכול להגיד לך, שמעון, וזה העיקר, מעבר למרידות של האלופים וכו', בהסכם בין ההגנה ואצל, היו גם משקעים חמורים משנות ה-40. 44 ו-47, הסזון הגדול, כן? של חטיפת אנשי אצל והסגרתם לבריטים, הייתה שנאה, אבל בן גוריון ובגין התעלו והיו מוכנים ללכת לפשרה, אבל היו לצערי מחרחרי ריב, כמו תמיד, אנשים קטנים שמסרו עובדות לנכונות וכמעט גרמו למלחמת אחים. אגב, בגין התעלה, הוא לא הסכים ללכת להמשך אימות צבאי בשום פנים ואופן. זהו, אז זה הסיפור האמיתי של אלטלנה, ואני יכול להגיד לך שבמהלך המחקר חשפתי קבוצה שלמה של סוכנים כפולים, וזה ממש מרתק. שניים מהם בעמדות בחירות, ואני גם יכול להגיד לך שלאצל, היום אני יכול לשחרר אולי משהו, לאצל היה גרון עמוק, אתה יודע מה זה גרון עמוק?
כן.
סוכן שישב במפקדה של ההגנה בבית האדום בתל אביב, ממש במקום שאליו הגיע אלטלנה, והסוכן הגרון העמוק הזה, שכינויו באצל היה הבית האדום, לא פחות ולא יותר, היה מעביר למפקדת האצל בארץ סטנוגרמות של הישיבות של המטה הארצי של ההגנה, יום יומיים אחרי שהדברים קרו. ולהפך, להגנה היו סוכנים באצל, לא ברמות הנמוכות, ואפילו לא סטבסקי, אם היה סוכן או לא סוכן, היה להם סוכן בכיר במפקדה של אצל, שחשפתי אותו, אבל זה כבר סיפור לאיזה רעיון רדיו אחר.
כן. טוב, אנחנו כנראה, יש לי איזושהי תחושה שהפרשה הזאת לא מפסיקה להפתיע אותנו ולעניין אותנו, ולשפוך עלינו עוד ועוד פרטים לא ידועים או נתונים במחלוקת, ואז שוב הכל מתעורר מחדש. ככה זה, זה טבען של... של פרשות היסטוריות, ארי יצחק.
ודרך אגב, וזה לא פלא, כי שם האונייה באיטלקית הוא נדנדה, הלב ורד, כן? זה היה הכינוי של ז'בוטינסקי. אז הנדנדה עולה ויורדת, ויש בים תחתנו הרבה פרטים חדשים.
ארי יצחקי, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
יום טוב, בשורות טובות.
כל טוב. אחד החידושים המדוברים ביותר באליפות העולם בכדורגל הנוכחית, המונדיאל, הוא שימוש בטכנולוגיות שונות לעזרת שופטי המשחקים. אנחנו רוצים לשוחח על הטכנולוגיות הללו, אולי גם קצת על העיכוב בהכנסתם עד לימים אלה. איתנו נמצא קו הטלפון חוקר הספורט, הפרופסור אילן תמיר, שלום לך.
שלום וברכה.
ראש בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל. למה חיכינו כל כך הרבה עד שהמכשור הזה ייכנס פנימה?
כן, קודם כל נגעת בנקודה נכונה, אנחנו היום חוגגים משהו שהיה אמור להיכנס כבר לפני יותר משני עשורים, אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא, ואנחנו באמת שמחים, כי זה בשורה אמיתית, זה אחד השינויים הכי דרמטיים ומשמעותיים שהיו במרחב הספורטיבי בשנים האחרונות. סוף סוף הבינו ראשי הכדורגל שהשיפוט והטעויות שלו הם לא בהכרח חלק מהמשחק. אפשר להתגבר עליהם, יש טכנולוגיה שמראה לנו בדיוק מה קרה, ואני חושב שהגיע הזמן לעזר בה.
זאת אומרת, עד היום בעצם אמרו, טעויות מתקזזות, פעם השופט טועה לזה, פעם השופט טועה לזה, זה אופי העולם, אבל אם אפשר לתקן, אז למה לא?
לא, התפיסה שלו הייתה מעוותת יותר מכך. זאת אומרת, אמרו, א', טעויות אין חלק מהמשחק, וב' אם אנחנו נתחיל עכשיו להרבב טכנולוגיה, אז אנחנו נפגע במשחק ונפגע באותנטיות שלו ונפגע בשטף שלו, כי התמונה היא הפוכה לחלוטין. זאת אומרת, אין דבר יותר חשוב במשחק ספורטיבי מאשר הצדק, הפייר פליי, אנחנו רוצים לדעת מה באמת קרה. אז אם אנחנו רוצים לקדש משהו, זה את הצדק ואת האמת, ואם יש לנו דרך לראות את האמת, אז מה טוב. והיום הטכנולוגיה מאפשרת לנו לראות את הדברים כמו שהם קרו. אני אגיד אפילו יותר מזה, לאורך השנים נוצר מצב מעוות, כלומר משחקי הכדורגל החלו להצטלם באיכות מאוד מאוד גבוהה, עם מספר עצום של מצלמות. יש משחקים יותר מ-30 מצלמות, ונוצר מצב אבסורדי שבו כל העולם, על כל הגלובוס, רואה בדיוק מה קרה. גם הקהל שיושב ביציעים יכול עם הטלפון הנייד לראות מה קרה, והאדם היחיד כנראה בכל העולם שלא רואה מה קרה, זה אדם שצריך לקרוא לראות מה קורה, וזה השופט. כלומר, הפכנו את השופט לסוג של קורבן, הוא הפך להיות האדם היחיד שלא רואה, וכל העולם מסתכל עליו, וכל העולם מכחיך אותו. ונדמה לי שהבשורה הזאת היא קודם כל השופטים, אבל גם להנאה של המשחק וגם לצדק ולאותנטיות של המשחק. זאת אומרת, אי אפשר לקדש את הטעויות ולהגיד אין חלק מהמשחק, כי אנחנו במציאות שבה כולם רואים את הטעויות, וזה לא חלק מהמשחק.
זה היה רק העניין הזה, רק העניין הזה, הפרופסור תמיר, הוא זה שהטריד אותם אולי זה עניינים של כל מיני אינטריגות ואינטרסים, ולא רוצים להכניס, לא עולה לי במחשבה מה יכול להיות לגרום לזה, אבל אולי יש גם עניינים כלכליים כאלה ואחרים שיכולים להיות מעורבים בשיקולים שלא להכניס את המערכות האלה, כמו שאמרת כבר שני עשורים.
כן, להגן על פיפה, על ארגוני הספורט, אלא בכלל על פיפה באופן ספציפי, ולומר שהם לא נגועים בשחיתות, והעניינים הכלכליים לא מעניינים אותם, ואין שם לחצים, זה לא להבין את הזירה ברמה הכי בסיסית שיש. אז אני מניח שהיו לחצים, היו לחצים של אנשים שהיה להם אינטרס לשמר את המצב הזה, שחלק גדול היה שופטים עצמם, שלא הבינו שהמערכות יעזרו להם, אז השופטים אמרו, לא, תנו לי, אני לבד, אני לא רוצה שיבקרו אותי, כמו כל בן אדם. ובאופן כללי, כל ארגון שמרן חושש מהכנסת שינויים, וחששו שהקהל לא יגיב נכון, וחששו שהמשחק יימרח, אבל שוב, ברגע שהתחילו לנסות את זה, ראו כמה טוב וכמה יעיל. אני מזכיר לך, אם אתה עוקב אחרי האירועים, שעד לפני כמה שנים, המאבק על מיקום החומה והכדור בביתות עונשין היה פשוט מגוחך, זאת אומרת, אחרי כל שריקה של השופט, מודדים 9 מטר, ואז רבים, ומתקדמים, ומתרחקים, ובעזרת טכנולוגיה כל כך פשוטה, כמו ספרי שלג כזה קטן שמסמן את המרחק, היום אנחנו לא יכולים לתפוס את המשחק בלי זה, הכל נחסך מאיתנו. אז ברגע שמכניסים את השינוי, אנחנו רואים כמה הוא עוזר, ואנחנו אחרי כמה שנים בכלל לא יכולים לדמיין איך שיחקנו בלעדיו. זאת אומרת שזה אותה גזרה לגבי מערכת השיפוט האלקטרונית, אנחנו לא נבין עוד כמה שנים איך חיינו בלי זה, איך חיינו עם ההצגות האלה של השחקנים שנופלים, ואמרנו זה חלק מהמשחק, יאללה, מתקדמים, אנחנו במקום אחר, ואני חושב שיש עוד הרבה דברים לפנינו.
אז באמת, כשמדובר בלראות אם הכדור עבר את קו השער, באמת הדברים דרמטיים, או אם היה יד ברחבה או משהו כזה, זה באמת דרמטי וראוי להפסיק, לקטוע, להגיד רק שנייה, אנחנו הולכים לראות מה קורה במסכים. אבל באמת, אם הוא רק שיחק אותה ולא קיבל באמת בעיטה מהשחקן היריב ונפל ועשה כאילו... גם על הדברים האלה נצטרך להפסיק, אז באמת אנחנו אולי בכל זאת מאבדים את האותנטיות?
לא, אבל זה לא הייתה המטרה. מלכתחילה הוצהר שהמערכת הזאת תיכנס לפעולה ב4 הקשרים ספציפיים, זה לא בכל התרחשות, כי לא כל התרחשות באמת משפיעה על המשחק. אם הייתה עבירה קטנה במרחק 50 מטר או לא הייתה עבירה, המשחק יחיה ולא ישתנה גם בלי זה. אבל אם היה פנדל או לא היה פנדל, אם היה כרטיס אדום או לא, זה באמת דברים דרמטיים, ונדמה לי שאחת ההוכחות הכי משמעותיות באליפות הנוכחית, ולא הפנדלים שנשריקו כתוצאה מהשימוש במערכת, זה בסדר, זה ברור, אלא דווקא הפנדל שנפסל, אני חושב שזה הפרסומת הכי טובה לנחיצות של המערכת. שחקן בברזיל ניסה לעבור שחקן אחר, הוא פשוט הפיל את עצמו לאחור, שופט שרק פנדל, המערכת אמרה לו, לא, הוא עשה הצגה. אני חושב שכשהדבר הזה יופנם, שהמערכת רואה הכל, והמערכת יכולה להחזיר את הכדור לאחור, הרבה מאוד שחקנים שחיים מהנפילות האלה, בלי להזכיר שמות, וחיים מההצגות האלה, הבינו שמקומם כבר לא במשחק. כלומר, זהו, אנחנו רוצים לראות כדורגל, לא את כל רעשי הרקע שמסביב, המערכת תעזור לנו לנקות את זה.
אז מה עם ארבעת המקרים הספציפיים? תוכל למנות לנו אותם?
כן, אז אם כמובן המערכת תשפוט אם יש פנדל או לא, בעבירות בתוך הרחבה, כרטיסים אדומים, לגבי זהויות של שחקנים, כלומר אם השופט מוציא כרטיס צהוב אדום לשחקן שלא היה אמור להוציא, וכמובן אם היה שער או לא היה שער, אז לא בכל עבירה המערכת תתערב, אבל בדברים הקריטיים שמכריעים גורל של משחק, לפעמים גורל של כלכלות ועמים, אז בוודאי שהמערכת תוכל לעזור לנו להבין מה באמת קרה.
אגב, אם אנחנו משווים כדורסל לכדורגל, בכדורסל המצלמות נמצאות, המזכירות יושבת וכל כך הרבה פעמים השופט מפסיק את המשחק, רק שנייה אני הולך לראות מה המזכירות רואה. זה נראה מוזר שבכדורגל הצליחו לבלום את הדבר הזה בכלל.
כן, לא, תראה, אני גם צריך לגונן לכדורגל ופה להדגיש את העובדה שמדובר בסגנון אחר של משחק, כי נגיד כדורסל, טניס, כדורעף, זה ענפים רבים כמוהם, זה אנשים שמבוססים על עצירות, על מקטעים, זאת אומרת, יש הגשה, יש סל, מוצאים את הכדור מתחת לסל, יש פסקי זמן, כדורגל, וזה אולי סוד הקסם שלו, אם אתה רוצה להיכנס לרבדים הפילוסופיים העמוקים, סוד הקסם שלו זה האותנטיות של העובדה שהוא באמת משוחק ברצף, בלי שום מגבלות, בכדורגל, בניגוד לאנשים אחרים, אין הגבלה על מספר מסירות, למשל בטניס מותר לגעת פעם אחת, בכדורעף 3 פעמים, בכדורגל, בניגוד להרבה מאוד אנשים, אין מגבלה של זמן, אתה יכול תיאורטית להחזיק את הכדור 90 דקות. בכדורסל אין דבר כזה, אחרי 24 שעות, אם אתה לא נפטר מהכדור, הכדור עובר לקבוצה אחרת.
שניות, כן.
שניות, נכון.
כן.
אז ההפעה של הכדורגל זה עובדה שהוא הדבר הכי קרוב שיש לספורט האותנטי, הקרנבלי, הספונטני שהיה פעם, לפני שהספורט נכנס למסגרות של חוקים והגדרות כל כך ברורות, וזה הקסם שלו אז. אז אחד החששות האמיתיים, פה אני באמת צריך להתחבר לזה, זה הטענה שרגע, אם אנחנו קוטעים מהכדורגל את הענף הכי משמעותי שיושב עליו, וזה הספונטניות, הפתיחות הזאת, אז אנחנו פוגעים בו. אבל שוב, כל עוד עושים את זה במינון נכון, וכל עוד המערכת עובדת בכל כך בהילות, ולא כל הצירה מהווה 5 דקות של הפסקה, אז בהחלט יש על מה לדבר, ואנחנו רואים בעיקר את היתרונות של המערכת.
אז יפה, ואת אומר לנו בעתיד, פשוט לא נבין איך שיחקו בלי המסכים
בעתיד
הללו.
בעתיד הקרוב מאוד, בעתיד הקרוב מאוד, אנחנו לא נבין איך פעם קנינו את כל ההצגות האלה, איך פעם שרקנו פעולות. איך מרדונה הפקיע ביד וזכה באליפות עולם.
יד האלוהים, יד האלוהים זאת הייתה, זה לא היד שלו. כן, טוב, אז וכמו שגם ציינת תוך כדי תנועה, גם שחקנים שהפכו את המשחק התיאטרלי לחלק בלתי נפרד מהקריירה שלהם, יצטרכו או ללמוד לשחק או לחפש זירה אחרת. הפרופסור אילן תמיר, תודה רבה לך על הדברים.
יום טוב.
כל טוב, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, רק נציין בפניכם שעדיין לא קיבלנו תגובות מצהל ומהסוכנות היהודית לסיפור המוזר של ליאת חג'בי. אנחנו בקשרים עם שני הארגונים הגדולים הללו, מקווים מאוד שנקבל את התגובה המפורטת משניהם, וכמובן אנחנו נפרסם אותה מיד כשהיא תגיע, ועכשיו זמן תודות. תודה לדוקטור גדי חיטמן. לארי יצחקי, ליעקב שנקמן, לליאת חג'בי, נאחל לה גם בהצלחה בהתמודדות עם התיק הזה שנפל עליה. תודה גם לפרופסור אילן תמיר. תודות גם לכם על ההזנה. שאו ברכה להם טובים, בשורות טובות. להשתמע.